שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אתה כבר מוכן לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל מחר?
אני מוכן כל חיי. התקלחת,
הסתפרת.
כן.
יש לך מה ללבוש לכבוד ההכרזה?
זה מאוד חשוב.
זה מאוד חשוב.
איך חזרנו לכלכלה? יש מכל הבלגן.
כן, כן, אתה יודע מה, זה לא רע דווקא. כשאתה שקוע, היה לנו שנתיים, היינו שקועים בקורונה.
בדיוק.
עכשיו היה לנו 4 חודשים שקועים ברפורמה משפטית או הפיכה משטרית. ועכשיו אנחנו בהפסקת כלכלה, כי...
ושוב אנחנו האנשים הכי חשובים בעיר, סתם.
אתה איש חשוב.
כן.
תשמע. יש פה איזה משהו שכבר נהפך להרגל, הממשלה מקבלת החלטות מאוד רעות, מאוד מסוכנות, ובתגובה מיד באים אנשי מקצוע וכותבים מכתבים שמעמידים אותה על טעותה. הבוקר אלה 280 כלכלנים שפרסמו מכתב שתוקף בחריפות את הקצאת הכספים הקואליציוניים, 15 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות. הם קובעים שזה יביא לפגיעה משמעותית וארוכת טווח בכלכלת ישראל ובעתיד שלה כמדינה משגשגת. בשל ההגדלה חסרת התקדים של משאבים למוסדות חינוך חרדים שאינם מפוקחים, אינם מלמדים ליבה, וגם בשל הגדלת הקצבאות לאברכים וחלוקת תלושי מזון. פרופסור מומי דהן מאוניברסיטה העברית הוא אחד מחותמי המכתב, הוא יסביר כיצד החלטות הממשלה מדרדרות את כלכלת ישראל אל עבר העולם השלישי.
וממש בעניין הזה, דף המסרים של הליכוד מנסה להתמודד עם הביקורת של המחאה ושל חלקים גדולים בציבור על הכספים הקואליציוניים, בטענה שמדובר בעצם בתיקון אפליה קודמת כלפי תלמידים חרדים, אלא שנתוני משרד החינוך מספרים סיפור שונה, הפוך ממש. התלמידים החרדים בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, תכף נסביר בדיוק מה זה, נהנים מתקציב שהוא גבוה ב-40% מזה שמקבל תלמיד חילוני, עוד לפני הגדלת הכספים הקואליציוניים, אותם 14 מיליארד שקלים שאנחנו מדברים עליהם. כדי לעשות סדר בכל מה שמקבל תלמיד חרדי מול תלמיד חילוני בכל סוגי הבתי הספר, אנחנו מדברים ליאור דטל, כתב החינוך שלנו, שאסף את המספרים ויציג אותם.
אז מחר, כמו שאמרנו, יקססו מאות אלפי נוטלי משכנתאות ציפורניים לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל. הוא צפוי להעלות אותה שוב בפעם העשירית בשנה האחרונה. המשמעות מבחינת הלווים היא מאוד קשה. החזר חודשי שכבר צמח בלמעלה מ-1,000 שקלים, אני גם פוגש איתן אנשים שמשלמים 1,500 ו-1,700 שקלים יותר, אז ההחזר החודשי שוב יזנק בעקבות העלאת הריבית, אבל בצד השני יש כאלה שישמחו. בבנקים יודעים שכל העלאת ריבית משפרת להם את שורת הרווח הנקי, והאמת היא קשה לקיים את הפער הזה, את הסידור הזה, שלווים סובלים ובנקים חוגגים, ועל הרקע הזה בנק הפועלים מודיע היום שהוא יסבסד ללווים את העלאת הריבית המתוכננת מחר למשך שנה, תעלה כמה שתעלה, זה מעניין, אנחנו נדבר פה בעניין הזה עם אריאלה רנדלשטיין שהיא מנהלת את מערך המשכנתאות של הבנק, אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור מומי דהן.
שלום סמי ואיתן.
היי.
בית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. אתה חתום הבוקר יחד עם בעצם 280 כלכלנים על מכתב שפונה לממשלה ואומר לה תתעשתו ותשקלו מחדש את הקצאת הכספים הקואליציוניים. אתם נותנים אותם משיקולים פוליטיים קצרי טווח, אבל אתם תהפכו את ישראל בטווח הארוך ממדינה מתקדמת למדינת עולם שלישי. תסביר.
תראה, אני חושב שקודם כל נקודת המוצא שלי היא שהאוכלוסייה החרדית היא כמו כל האוכלוסייה הישראלית, ואם היא נמצאת במצוקה צריך לעזור לה, אבל לפי הכללים של מדינת הרווחה. כלומר, התנאי לסיוע למשל בהכנסה, כשאנחנו מדברים על מדינת הרווחה, זה שאם אדם עושה מאמץ מאוד גדול, ובכל זאת הוא לא מצליח להגיע להכנסה שאנחנו רואים אותה כסבירה, אז אנחנו נסייע לו. כאן ההסכמים הקואליציוניים שוברים את החוזה הזה של מדינת הרווחה, ומעניקים סיוע גם אם האדם לא עובר את מבחן התעסוקה. רק לשם המחשה, אדם שמבקש קצבת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, חייב לעבור מבחן תעסוקה, כלומר הוא בא ואומר, תשמע, יש לי הכנסה נמוכה, אני מבקש שתעזרו לי. אומרים לו, תשמע, אתה צריך ללכת לכל עבודה, לכל עבודה. ואם אין עבודה, אז אנחנו כמובן נסייע. למשל, אדם שהוא יחיד, אז הוא מקבל בערך 1,800 שקל קצבת הבטחת הכנסה, אבל בתנאי שהוא לא מסרב לעבודה, אם היא מוצעת לו. כאן ההסכם הקואליציוני בעצם מעביר קצבה לאברכים, ללא קשר למבחן התעסוקה, ואותו דבר גם תלושי המזון. תלושי המזון ניתנים בלי קשר למבחן תעסוקה, ובמובן הזה הם, ההסכמים הקואליציונים האלה יוצרים, אני חושב, איום מאוד משמעותי על מדינת הרווחה.
כלומר, אגב, רק צריך להזכיר, אתה חתום על אחד הציטוטים, אם אני זוכר טוב, שמדינת ישראל קמצנית בנושא תקציבי רווחה. אבל פה אתה אומר, יש רווחה ויש רווחה, וברגע שאתה שם את הכסף, אחד, על בתי ספר שלא מלמדים ליבה, שתיים, על קצבאות לאברכים שלא עובדים, ושלוש, על תלושי מזון, שבעצם, אתה יודע, אמורים כאילו לגרום לך לצרוך על חשבון... כלומר, חשבון המדינה,
לא,
ולא...
הנקודה שהם, לא, שהם ניתנות ללא מבחן תעסוקה, כלומר, כן. אם תלושי המזון היו מוצמדים לקצבת הבטחת הכנסה, אז אין לי בעיה עם זה. הם אינן מוצמדות, ולכן גם אין מבחן תעסוקה. כלומר, במובן הזה, אני חושב, אחד הדברים שמאוד מאוד מטרידים אותי כאן, בהקשר של ההסכמים הקואליציוניים, זה בעצם, יש כאן איום על מדינת הרווחה לאורך זמן, כלומר, ואחד הדברים החשובים במדינת הרווחה זה הלגיטימציה שלה, שהציבור חושב שנכון לסייע לאדם במצוקה, אם באמת הוא עשה מאמץ גדול להימנע מהמצוקה הזאת, אבל אם הוא לא עושה שום מאמץ, אין סיבה באמת לעזור לו.
בוא נתמודד רגע עם, עם התשובה או עם הטענה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא בא והוא אומר, אתה יודע מה, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל יש דברים חשובים יותר, יש דברים שהם ברומו של עולם, שעבורם אפשר להוציא כספים שאין להם הצדקה כלכלית, ואין להם תשואה כלכלית, ואין להם מחזיר השקעה לאורך זמן, וכמו שלצורך העניין חילונים אולי ישקיעו, ייתנו כסף לתרבות ולאופרה, אני חושב שצריך לתת כסף לאנשים לשבת בבית, או לשבת בבית מדרש וללמוד תורה, וזהו. אפילו שהוא לא אקט כלכלי. איך אנחנו, איך אתה עונה לטיעון הזה?
אני אגב רואה ערך גדול בלימוד תורה, אבל הוא חייב להיות משולב עם עבודה. כלומר, אם היה מדובר בקומץ של אנשים שהם באמת תילויים, שאנחנו רוצים לקדם אותם ושהם יקצו חלק גדול מזמנם, ללימוד תורה, אני רואה בזה ברכה.
כמו פרופסורים באוניברסיטה.
אנחנו מדברים, אני חושב שזה שונה, זה...
לא, אני אומר את זה בחיוך, אבל לצורך העניין.
זה סדרי גודל שונה, כן, כן. אז במובן הזה, אם היה מדובר באמת בקומץ של אנשים, אני כאדם עם רקע יהודי מאוד חזק, כלומר שאני רואה באוצר ארון הספרים היהודי דבר מאוד חשוב, אני חושב שזה בהחלט ראוי. כשמדובר בשיעור גדול מאוד מהאוכלוסייה, זה כבר לא העניין. כלומר, הנקודה החשובה כאן היא שנתח האוכלוסייה החרדית הולך וגדל, והוא יהיה שיעור מאוד גדול מהאוכלוסייה. לכן אי אפשר באמת להשתמש בטיעון הזה כדי להצדיק מתן גורף של סיוע לכל האוכלוסייה החרדית. זה, אני חושב שכאן נמצא ההבדל, ואותו דבר לגבי החינוך. כי בסוף בסוף מישהו צריך לשלם את כל הסיוע הזה באמצעות מיסים. אם חלק הולך וגדל מהאוכלוסייה הישראלית, יימצא מחוץ לשוק העבודה, ילמד לימודים שהם אינם מכשירים לשוק העבודה המודרני, לא חושב שיש מדינה שמסוגלת לממן נתח הולך וגדל בשיעורים פשוט מדהימים. אין עוד קבוצת אוכלוסייה בעולם שגדלה בשיעורים האלה.
כן, מומי, יש לי איזו הרגשה שאם היית נותן את הטקסט הזה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואולי אפילו לחלק גדול מהפוליטיקאים, הם היו חותמים עליו, אלמלא הם היו פוליטיקאים. ויש פה בעצם איזה פער בין הדבר הנכון לעשותו, שבאמת אתה מנתח את זה בכלים כלכליים וכלים הגיוניים, ובין הפוליטיקה. והפער הזה הולך וגדל, ודאי בממשלה כזו. אתה כמומחה למדיניות ציבורית, יש לך איזה נוסחה, איך פורצים את הפער הזה של מה שנכון ומה ש... מה שעושים בפועל?
תראה, יש לי נוסחה, אבל אני, שהיא כמובן נוסחה מאוד מאוד כללית, וזה לא נוגעת למקרה ספציפי. אני חושב שזה מאוד חשוב, קודם כל להניח על השולחן, איזה גודל של בעיה צפויה לישראל, כי הסיפור של האי שוויון בין האוכלוסייה החרדית לכל השאר, יוצר גם איום על צבא העם, גם איום על מדינת הרווחה, ובעצם אנחנו יוצרים כאן אתגרים מאוד מאוד גדולים למדינה.
אבל זה עניין, כשמשרד האוצר חוזה שכלכלת ישראל תפסיד קרוב ל-7 טריליון שקלים עד 2060, אומר לעצמו הפוליטיקאי הממוצע, בואלה, אני צריך לעבור רק את השנה הקרובה, את השנתיים הקרובות. זה הפער, איך מדברים עליו?
יותר מפוליטיקאים, זה גם חלק מהציבור לא מסתכל באופק של 2060.
הפער בעמדות, גם בתחום הכלכלי וגם בתחומים אחרים, בין הליכוד לבין המחנה הממלכתי לבין יש עתיד, הוא מאוד מאוד קטן. ובעצם מה שלא נוצר כאן זה קואליציה שהיא לכאורה טבעית, שהיא איננה נוצרת בגלל סיטואציה מאוד מאוד נקודתית וספציפית של ראש הממשלה שנאשם בפלילים. למעשה, ללא המגבלה הזאת, וזאת בעצם הנוסחה, אם היינו מוצאים דרך שבה נתניהו היה בעצם עוזב את המגרש הפוליטי, אני חושב שתוך זמן מאוד מאוד קצר הייתה נוצרת קואליציה בין הליכוד, המחנה הממלכתי ויש עתיד, ואני חושב שהיינו נמנעים מהליכה במסלול המאוד מאוד מסוכן הזה.
כן, ומה שאתה אומר בעצם שאותה פרקליטות לשיטת הליכוד שתפרה תיק לנתניהו, בסוף היא אשמה באופן עקיף בהרס המדינה כתוצאה מהמצב שנוצר בגלל התיק. אבל
חס וחלילה, כלומר אני חושב
לא, אני אומר את זה בחיוך,
לטעמי לפחות, זה להגיע, כן, ברור, זה כדי למנוע מצב שבו יהיו כאלה שחוש ההומור שלהם נרדם בשמירה, רציתי לוודא שזה לא המצב.
אתה צודק, אני הגעתי הבוקר לתחילת השבוע במצב רוח משועשע, אבל בוא נשאל ברצינות, המכתבים הללו, על סמך הניסיון מהמכתב הקודם, ועכשיו מכתב כזה, ואולי מכתב אחר בנוגע להחלטה ממשלתית כלכלית אחרת, של כלכלנים שחותמים וכלכלנים מתחילים בישראלים, אחרי זה עושים סיבוב על כלכלנים זרים, מוסיפים לזה משפטנים, זה עוזר במשהו, אתה מרגיש? כי כבר יש איזה ניסיון שמצטבר פה.
אני חושב שהמכתב הראשון יצר בעצם גלגל תנופה מאוד גדול, שהייתה לו תרומה, אני חושב, מכרעת, בעצירת ההפיכה המשטרית. ואני חושב באופן כללי, מבלי להיכנס לשאלת האפקטיביות, אני מאוד מאוד מעריך את העובדה שהרבה מאוד כלכלנים שבעבר לא היו מעורבים ציבורית, שמים את הידיים ואת הרגליים במגרש הציבורי. אני רואה בזה דבר מאוד חיובי, התפתחות מאוד חיובית, ואני חושב שהאקדמאים עושים את תפקידם במובן שהם אומרים לציבור מה הם חושבים על המדיניות הציבורית בישראל, וזה תפקיד מאוד חשוב שהציבור ידע שהאנשים שהם בעלי המומחיות הגדולה בשדה הכלכלי אומרים שמה שהממשלה עושה איננו נכון למדינת ישראל בטווח הארוך.
כן, לסיום, פרופסור מומי דהן, מנקודת מבטם של פקידי האוצר שוודאי יחתמו על המסמך הזה, או פקידים בבנק ישראל, פקידים בכירים, מה הייתה מייעץ להם לעשות? חוץ מכמובן להגיד, המכתב הזה נכון, והם בעצמם כותבים מכתבים מהסוג הזה.
להתפטר, יש דרישה כזאת.
לשים את המפתחות על השולחן, או מה?
זה מה שאומר ליברמן לבוקר.
אני לא מציע לפקידים בכירים במשרד האוצר או בבנק ישראל להתפטר. אני חושב להפך, בדיוק זאת התקופה להישאר, לא להתפטר, כי אני חושב לדרג המקצועי, שהוא לא ממונה על בסיס של קרבה פוליטית, אלא על בסיס של כישורים, הוא בדיוק נחוץ בצורה הכי חיונית והכי גדולה דווקא בעת הזאת. ואני חושב שהעובדה שהאנשים האלה נמצאים בעמדות האלה, היא מאוד חשובה כדי להציג לציבור את האמת המקצועית שלהם, ואני חושב שזה ממש ממש חשוב למדינת ישראל. כל מי שמדינת ישראל יקרה לו, צריך לשמור שהאנשים בעמדות האלה, אנשים שהם מקצוענים אמיתיים, יישארו דווקא בעת הזאת במשרות שלהם.
על זה נאמר, אתה יודע, שגם מי שלא רוצה להתעסק בפוליטיקה, בסוף הפוליטיקה רודפת אחריו וגורמת לו, בין אם הוא רוצה או לא רוצה לעסוק בה, אז כבר עדיף לעסוק בפוליטיקה מבלי שבסוף לגלות שזה עשה לך את השינויים שלא רצית. מומי דן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה, סמי ואיתן.
שלום, כאן דרור גלוברמן. ידעתם שרוב הניתוחים הרובוטיים נחשבים היום למדויקים יותר, ההחלמה מהם כואבת פחות ואפילו קצרה יותר? זאת רק דוגמה קטנה לאופן שבו מהנדסים משנים את עולם הרפואה. התואר השני בהנדסה רפואית של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, יאפשר לכם לקחת חלק במהפכה שמשנה חיים, אולי גם את החיים שלכם. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים חפשו בגוגל, ההבדל הוא אפקה.
שלום לליאור דאטל.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
כתב החינוך שלנו. אני רוצה לשאול אותך, להתחיל בשאלה, ותכף נבין למה אני שואל את השאלה הזו. נניח שאני עכשיו, כמובן לאור כל מה שאנחנו שומעים למערכת חינוך החרדית והדתית וכן הלאה, אני מחליט שגם אני רוצה להתנתק מהמערכת הממלכתית, ואני רוצה לפתוח קרוב למקום מגוריי עם השכנים שלי, בית ספר לתכנות. הבית ספר ילמד אך ורק בינה מלאכותית, ולא יהיה לו שום בקרה של משרד החינוך. מה הסטטוס שלו? האם זה מותר? והכי חשוב, כמה כסף אני אקבל ממשרד החינוך?
כן, אז ככל הנראה תצליח לעשות את זה, משרד החינוך יצטרך לאשר אותך בשביל להניק לך תקציב, אבל אם תצליח להוכיח להם שזה בסדר, כי גם החרדים עושים את זה.
אין לימודי ליבה, אין כלום, אין שום דבר. אני מלמד אך ורק בינה מלאכותית, 8 שעות ביום.
אוקיי, אז תקבל בסביבות 11,200 שקל לכל תלמיד בממוצע, כשבית ספר חרדי פרטי מקבל בסביבות 15,500 בממוצע.
כן, תגיד, ליאור, אנחנו רוצים לדבר בעצם על, על איזה אגדה. יש אגדה שלפי גם עכשיו בליכוד מנסים להפיץ אותה באמצעות דפי המסרים שלהם, שתלמידים חרדים בכלל מקופחים ולא מקבלים מספיק בהשוואה לתלמידים בחינוך הממלכתי הרגיל. אבל אתה מסתכל על הנתונים ואתה בודק את הזרם המכונה החינוך המוכר שאינו רשמי או מוכשר, תסביר בדיוק מה זה, ואתה מוצא שהם מקבלים הרבה יותר מחילונים עוד לפני אישור הכספים הקואליציוניים.
כן, זה מדהים שמפלגת הליכוד אימצה את המסרים, את הרטוריקה של המפלגות החרדיות, זה משהו שבחיים לא קרה. היו כבר שרי חינוך של הליכוד, ושרי חינוך מהימין, ושרי חינוך דתיים, ולא שמעתי אף אחד מאמץ באופן מוחלט את הרטוריקה החרדית לגבי מערכת החינוך. בעצם חלק גדול מתוספות התקציב בכספים הקואליציוניים הולכים לתוספת לחינוך המוכר שאינו רשמי, שהם בתי ספר, כמו שהם מכנים אותם, לא רשמיים, לא של המדינה, בבעלות גופים פרטיים, והמדינה מכירה בהם. עכשיו יש בתי ספר כאלו חרדים, בעיקר חרדים, ויש בתי ספר כאלו ערבים, נגיד הכנסייתיים, או בתי ספר במזרח ירושלים.
והם לא מפוקחים על ידי משרד החינוך בשום צורה?
לא, הם מפוקחים על ידי משרד החינוך, אבל הם לא של המדינה, הם לא של המשרד עצמו. משרד החינוך מכיר בהם, והוא יודע שהם פרטיים או סמי-פרטיים, חלק קוראים להם. אז המשרד מוכן לתקצב אותם בשיעור מסוים מהחינוך הממלכתי. הוא אומר להם, אוקיי, אתם בוחרים ללמוד בדרך שלכם, בין אם אתם נוצרים או דתיים, אתם מעוניינים בדרך חינוך מסוימת, אני לא מסכים איתה כמדינה, אבל אני מוכן לתת לכם תוספת תקציב, כי מגיע לכם סכום מסוים ממה שמקבל תלמיד בחינוך הציבורי. והחרדים הם חלק מבתי הספר האלו, רוב בתי הספר החרדים הם בתי ספר בסיווג כזה.
ואין שום דרישות של משרד החינוך מבתי הספר האלה?
לא, משרד החינוך דורש מכל בתי הספר בארץ ללמד ליבה. גם אם אתה פרטי, אתה אמור ללמד ליבה, בין אם אתה דמוקרטי או כנסייתי או לא יודע מה, אתה אמור ללמד לימודי ליבה, יש דרישה כזאת. בתמורת התקציב תלמד ליבה ותפעל לפי הנחיות שלנו. אם עושים מיצב, תעשה מיצב.
כן, אז אתה בדקת מה התקציב השנתי לתלמיד בבתי הספר הממלכתיים הרגילים וכמה זה שם. תן לנו את הנתונים.
הרגע, נעשה עוד הכנה. בגדול, בליכוד והמפלגות החרדיות אומרות, תלמידים חרדים מקבלים פחות מתלמידים חילונים, והם פשוט מסתכלים, משווים בין חינוך פרטי, מוכר שאינו רשמי, לחינוך ציבורי, כאשר בכל העולם וגם בישראל היה ברור תמיד שחינוך ציבורי מקבל יותר כסף, אז ההשוואה שמאוד נוחה למי שרוצה לטעון שיש אפליה תקציבית כלפי החרדים. אז בואו נסתכל על נתונים רק של המוכר שאינו רשמי. במוכר שאינו רשמי, בתי ספר חרדים מקבלים 15,500 שקל לכל תלמיד.
לעומת?
וזה התחום הכי גבוה מכל בתי הספר האחרים שהם מוכר שאינו רשמי. דתיים מקבלים כמעט 10,000 שקל, ערבים מקבלים כמעט 8,000 שקל, וחילונים מקבלים 11,000 שקל ו-200.
מה בפירוש אגב מקבלים, ליאור? זה הכוונה היא לכסף שמושקע במה?
אתה לוקח את התקציב שמשרד החינוך נותן להם בכל שנה, ומחלק במספר התלמידים. משרד החינוך מפרסם את הנתונים האלה בעצמו, זה לא משהו שהוא נסתר, או היה צריך לעבוד יותר מדי בשביל להשיג אותו.
אבל מה התוצאה של זה?
איך זה מועבר?
שהמורים שם מקבלים יותר? כאילו, איפה רואים את הכסף הזה יותר?
זה מאפשר להם לשלם יותר למורים, וגם יותר שעות הוראה לתלמידים, יותר תקציבים לבתי הספר עצמם. מפה מתחילים הפערים. תלמיד, אם אני אפתח בית ספר חילוני או בית ספר ערבי פרטי, אז אני אקבל תקציב יותר נמוך שאמור לשמש לשכר המורים ולבית ספר עצמו.
זאת אומרת שבכל תסריט, אם אתה משווה תפוחים לתפוחים ותפוזים לתפוזים, אז החרדים לא מקבלים פחות, ובחלק מהמקרים הם גם מקבלים יותר.
בכל המקרים הם מקבלים גם היום.
מאשר תלמידים שאינם חרדים, או לצורך העניין תלמידים חילונים רגילים בממלכתי הרגיל.
כן, הטענה לכיפוח של חרדים היא מאוד מוזרה, כי צריך לזכור שהם בחרו ללמוד בחינוך הפרטי. יש היום חינוך ממלכתי חרדי, החל מ-2014, שהממשלה מציעה, זו הייתה ממשלת נתניהו שהקימה את הזרם הזה ביוזמת שי פירון, וגם הזרם הזה, כשבודקים אותו בהשוואה לשאר הזרמים הממלכתיים הציבוריים, מקבל יותר משאר הזרמים. תלמיד בחינוך הממלכתי חרדי, מקבל 23,000 שקלים, לעומת 20,000 בחינוך הדתי ו-19,000 בחינוך הערבי. אז גם בחינוך הציבורי וגם בחינוך הפרטי, יש לתלמידים חרדים אפשרות לקבל סכום כסף גבוה יותר משאר הזרמים.
ואלה מספרים שלפני התוספות הקואליציוניות האחרונות, כמעט 14 מיליארד שקלים, או אחרי?
זה עוד לפני התוספות. מה שיקרה עכשיו זה שהתוספות, חלק מהם יגיעו לחינוך המוכר שאינו רשמי, ואז הממשלה אמרה, נחלק אותם לכל בתי הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי, אבל רובם חרדים, אז אנחנו נראה, וחלקם מקבלים כבר היום יותר, אז אנחנו נראה בעצם שהפערים האלו יישמרו או אפילו יגדלו, גם נראה מצב שבו כנראה החינוך החרדי המוכר שאינו רשמי יעלה לרמת תקצוב של חינוך ציבורי ממלכתי, ויוכל להתחרות בחינוך הציבורי ממלכתי, כלומר למשוך אליו תלמידים מהחינוך הממלכתי החרדי או תלמידים מהחינוך הדתי, ואז מה שנראה זה שבתי ספר פרטיים, ערבים, דתיים וחילונים, שמקבלים את תקציבים יותר נמוכים, ידרשו לקבל יותר. ואז למדינה לא תהיה ברירה, נגיד תהיה עתירה, ואז אנחנו נזרים עוד מיליארדי שקלים לשאר הזרמים הפרטיים.
זהו, זה מה שאני שואל את עצמי עכשיו. איך דבר כזה שנשמע לא פייר ולא שוויוני, יכול להיות גם חוקי במונחים של כשהסיפור הזה יגיע, ומן הסתם הוא יגיע לבחינה של בתי משפט ובגץ? זה, אני יודע שאתה לא משפטן, אבל איך הקואליציה מתכוונת להתמודד עם הטענות האלה?
זהו, אני לא חושב שהיא תוכל. אני חושב שהיא פשוט בסוף לא תוכל להסביר את הפערים האלה, לא תוכל להסביר למה התלמיד ברשת שמזוהה עם מפלגה פוליטית מקבל 100% תקציב, ועכשיו גם מקבל יותר, בעוד שתלמיד במוכר שאינו רשמי שהוא לא ברשת פוליטית, בין אם הוא דתי או ערבי או חילוני, מקבל פחות. ובסוף אני חושב שיהיה פה איזשהו מהלך של תוספת תקציב לכל שאר הזרמים הפרטיים.
ואז הכסף הזה מגיע, איך מחלקים אותו בצורה שבסופו של דבר, תעשה השוואות, אתה תראה שכל ילד מקבל פשוט את אותו תקציב. זה קשור גם לגודל כיתות, לדברים מסביב, לא?
כן, זה קשור לגודל כיתות. ברמה הטכנית, ככל שהכיתה יותר קטנה, כך כל תלמיד מקבל יותר כסף. אז זאת אומרת שגם יש בו פחות צפיפות בכיתות, ויותר השקעה בתכלס בתלמידים שלומדים שם.
אגב, האיכות של הכיתות, מבחינת מתקנים, מיזוג וכו', אצל החברה החרדית, בתי הספר החרדים, איך הם בהשוואה למתקנים בחינוך הממלכתי?
אני שומע התגובות לכתבה שפורסמה היום מהחרדים, ואני שומע את זה כבר המון שנים, היא שהם לא מבינים לאן הכסף הזה הולך, כי בתי הספר החרדים לא נראים טוב. חלק גדול מהם ממש, חלק מהם יש לימודים בקרוונים, יש מחסור בכיתות, יש תשתיות מאוד ישנות, שכר המורים מאוד נמוך. חוץ מבחינוך הממלכתי חרדי, ששם יש השקעה גדולה של המדינה. אז אתה יודע, יש פה גם שאלה של מי מפקח על לאן הכסף הזה הולך, ומה, ואיך בודקים שבאמת יש שם לימודים איכותיים, עם מורים איכותיים, כרגע זה לא כל כך קורה. היום המדינה מפקחת יותר על בתי ספר פרטיים של החינוך הממלכתי, יותר מאשר על החינוך החרדי. בית ספר חילוני פרטי ממש נמצא תחת פיקוח מאוד הדוק של משרד החינוך, והרבה פעמים גם סובל מסנקציות תקציביות, בגלל שהם לא עומדים בכל מיני תנאים של המשרד, כמו נגיד מיונים. ולחרדים מאפשרים להתנהל בצורה יותר חופשית היום.
טוב, אז החל מאישור הכספים הקואליציוניים, הפער היום הוא 40%, בכמה הפער יהיה ברגע שיאשרו את זה?
הפער הוא 40% בין בתי ספר פרטיים חרדים לבתי ספר פרטיים חילונים. ערבים מקבלים אפילו פחות, בתי ספר פרטיים ערבים מקבלים חצי ממה שמקבל בית ספר פרטי חרדי. עכשיו, אם מאשרים לכולם תוספת שווה של 900 מיליון שקל ב-2014, אז הפערים שאמרו, למרות שהחרדים מקבלים יותר, אז כנראה שהם קצת התרחבו אפילו. אי אפשר לדעת איפה זה ייגמר, וגם מה ישרו אחר כך לשאר הזרמים, אבל כן, יש פה המון המון כסף שילך לזרמים הפרטיים, על חשבון תקציבים לחינוך הממלכתי. ככל שהזרמים הפרטיים יקבלו יותר, ככה הממלכתיים יקבלו פחות, זה אומר פחות כסף בעיקר.
למה זה על חשבון? זה הרי תוספת מעבר ל... תקציב משרד החינוך כפי שהוא. אז נכון, הם יקבלו יותר עכשיו החרדים בגלל כל הסיפור הפוליטי. אבל איך מזה אתה גוזר ששאר התלמידים בחינוך הממלכתי רגיל בסופו של דבר יתקבלו פחות?
כי הסיכום בממשלה היה לא רק שיתנו לחרדים ולשאר הפרטים יותר כסף, אלא גם שישנו את חוק, חינוך הממלכתי, באופן שיאפשר למורים בבתי ספר פרטיים לקבל תוספות שכר של אופק חדש.
הבנתי.
שעד הם קיבלו רק מורים עובדי מדינה.
וזה בא מאותו תקציב.
מורים שהם
לא עובדי
מדינה, יקבלו תוספות שהגיעו עד עכשיו למורים עובדי מדינה. זה אומר שככל שיהיו יותר מורים בבתי ספר הפרטיים, לא משנה באיזה זרם, אז תקציב שלהם יהיה יותר גבוה, חשבון החינוך הממלכתי. הכספים האלו שאנחנו רואים עכשיו 900 מיליון זה כלום, כי בעוד שנה, שנתיים, זה כבר יגדל הרבה יותר בגלל התיקון הזה לחוק. עכשיו, עוד משהו קטן, כולם מדברים עכשיו על המשבר הקואליציוני בגלל מוסדות הפטור. מוסדות הפטור הם מוסדות שלא לא מלמדים ליבה, והם באמת מקבלים תקצוב מאוד נמוך של משהו כמו 5,000 שקל לתלמיד, שזה באמת, באמת נמוך, לומדים שם משהו כמו 22% מהתלמידים החרדים, והם באמת היו יכולים לחתום על הסכם של עוד כספים תמורת לימודי ליבה. תקופת הממשלה הקודמת, הם לא עשו את זה כי הבטיחו להם שהם יקבלו תקציבים נוספים, לא משנה מה, ועכשיו הם גילו שהתקציבים זה רק כספים קואליציוניים לשנתיים, בלי הסידור הזה של תוספת שכר קבועה למורים, וזה באמת מה שגורם למחאה, בשביל לפתור את המשבר הזה, אז צריכו לתת עוד כספים לחינוך הפרטי.
כן, שאלה אחרונה, האם אתה שומע, או יכול להיות שהתוצאה של התקציב הזה והתוספות קואליציונות האלה בעצם ידחפו את כל המערכת לכיוון הפרטי, כי זה פשוט נהיה עסקה יותר טובה, ואז כל מיני סקטורים בציבור, גם הערבים, אבל יכול להיות שגם לצורך העניין אנשים שרוצים לא ללמוד דווקא לימודי דעת, אלא להתמקד בדברים אחרים, ילכו לכיוון הפרטי, כי בעצם זה כמעט הופך לשיטת הוואוצ'רים בשלב הזה.
אם אני מורה בבית ספר יסודי, עם הרבה תלמידים ובעיות וקשיים, והממשלה אומרת שאני יכול לעבור לבית ספר פרטי, שבו ממנים תלמידים ויש תקציבים נוספים של ההורים, ואני אקבל את אותה מזכורת, כי גם שם יהיה אופק חדש, אז הרבה מורים יבחרו לעבור לבית ספר פרטי, וכנראה שגם יהיו הרבה הורים שיעשו את זה, גם הממונה על התקציבים באוצר יזהיר מהדבר הזה בדיוק, הוא כתב שיהיו תמריצים יותר נמוכים, אם בכלל, להעדיף את החינוך הממלכתי על פני הפרטי. זה גם לא רק כלפי חרדים, נגיד במזרח ירושלים יש בתי ספר שהם לא מלמדים תוכנית לימודים ישראלית, אלא תוכנית לימודים ירדנית. והממשלה תמיד תמרצה בתי ספר ציבוריים במזרח ירושלים שכן מלמדים את התוכנית הישראלית. ועכשיו היא תגדיל תקציבים שבתי ספר שלא עושים את זה. אז גם פה נגיד בסוגיה הזאת נראה מעבר של תלמידים במזרח ירושלים לתוך בתי ספר שלא מלמדים תוכנית לימודים ישראלית,
וזה במדינה שגם ככה אנחנו סובלים מהפער בין השבטים השונים שלנו, אם כולם ילכו לבית ספר הפרטי שלהם, אז תוך דור אחד בעצם שום דבר כבר לא יחבר בין השבטים השונים של המדינה.
כן, הסכנה היא כבר לא רק מהיעדר לימודי ליבה, אלא בכלל מתפוררות של כל הערכים שהחינוך הממלכתי מנסה להחזיק.
יפה. יפה, טוב, אולי תצטרף לבית ספר שסמי ואני הולכים לפתוח, לבית ספר לאינטרסים, אנחנו נלמד תוכנית מלאה על, על אינטרסים בכל התחומים.
תודה, ליאור.
טוב, טוב.
תודה.
איתן, אז מחר בנק ישראל אמור להודיע על החלטת הריבית שלו, כן. רוב החזאים צופים העלאת ריבית נוספת, אנחנו לא יודעים אם זה 0.25%, אולי יותר מזה.
0.25%.
כן, ומי שממש ככה רועד מפני ההחלטה הזאת, זה מי שלקח הלוואת משכנתא, שכבר בשנה האחרונה, בעקבות 9 העלאות ריבית אחרות, כל פעם הוא רואה איך ההחזר החודשי שלו הולך וגדל, אני שומע לאנשים שההחזר החודשי שלהם גדל תוך שנה ב-1,000, 1,500 שקלים, בהחלט. מכה קשה מאוד לכיס.
מדי חודש, לא כן.
אז לא בעוד שנה. המשתכנים כוססים ציפורניים, בבנקים יודעים שכשהריבית עולה הם מרוויחים יותר, אבל בבנק הפועלים באו עם איזה צעד מעניין היום, הם החליטו שהפעם בנק ישראל, אם הוא יעלה את הריבית מחר, הבנק יספוג את עליית הריבית הקרובה ללקוחות קיימים למשך שנה. זה יכול לתת איזה תוספת, אני יודע מה, לחסוך להם בעצם עלות של סדר גודל של 1,000 שקלים.
זה לא חוסך, זה רק דוחה.
אז זהו, אז בוא נשאל בעניין הזה את אריאלה רנדלשטיין, מנהלת מערך המשכנתאות של הבנק. שלום אריאלה.
שלום, צהריים טובים.
שלום,
אז
שלום.
מה המבצע שלכם בעצם אומר? אתם חוסכים או אתם דוחים את החזרי הריבית בעקבות העלאת הריבית הצפויה מחר?
שאלה מצוינת, ואני ממש חשוב להעביר, זה לא מבצע, זה ממש הטבה וזה לא דחייה. אנחנו ממש אומרים כרגע שאם מחר תעלה הריבית, לא משנה באיזה גובה היא תעלה, ללקוחות העונים על 3 קריטריונים עיקריים, אנחנו פשוט סופגים את הריבית, את עליית הריבית, והלקוח ישלם פחות ריבית במשך שנה. אנחנו לא דוחים את התשלומים, אנחנו לא נגבה את התשלום הזה אחרי זה במשך השנים, אנחנו פשוט במהלך השנה הקרובה, הלקוחות האלה ישלמו פחות ריבית בגובה העלייה שתהיה מחר.
מה פתאום נותנים הטבה לאנשים בבנק? זה דבר חדש. ואם ככה, למה שלא תורידי לנו קצת עמלות בכל מיני מסלול? ולמה שלא תעשי את זה על הלוואות עסקיות או הלוואות צרכניות? למה פתאום דווקא הטבה על משכנתא? מה ההבדל בין סעיפים אחרים של אותה משפחה ואותו חשבון בנק?
אז תראה, זו שאלה, איתן, זו שאלה לגיטימית מאוד, ואפשר לשאול, כמו שאמרת, באותה שאלה שאלת הרבה דברים. אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על מה כן, ואני אסביר לך למה כן דרך המשכנתא. את ספציפית המהלך הזה בא לגעת באחד ההוצאות הכי גבוהות של משק הבית, שזה המשכנתא. אנחנו יודעים שבמשך השנים האחרונות, במיוחד, שמשק בית רכש דירה, נאלץ לקחת משכנתאות גדולות לאור עליית מחירי הדיור, וכמובן שאנחנו רואים את העלייה שהייתה מאוד מהירה במהלך השנה וחצי האחרונות, ואנחנו אמנם המשכנתאות משולמות באופן תקין, כי משכנתא זה חיסכון כפוי, אבל אנחנו מסתכלים על משק הבית כמשק בית, ובמשכנתא שזו ההוצאה הכי גדולה, דווקא בהוצאה הכי גדולה אנחנו באים ונותנים להם את ההטבה הזאת.
רגע, אבל את אומרת, את אומרת שבעצם משקי הבית, מי שלקח הלוואות, משלמים אותם כסדרן, אין עיכובים, אין ניחורים, אנשים מצליחים להתמודד עם העובדה שההחזר החודשי זינק בסכומים מאוד מאוד גדולים?
אז סמי, זה בדיוק מתקשר גם לטור שכתבת ביום שישי. כשאנחנו מדברים על מדיניות מוניטרית, כל המטרה של מדיניות מוניטרית היא לבוא ולצמצם את ההוצאות, להוריד את יכולת הרכישה של משקי הבית.
את הביקושים, כן, את הביקושים למוצרים ושירותים.
בדיוק, כשאנחנו מסתכלים על סך הכל ההוצאות של משק בית, כשאנחנו מדברים על הבית, אנחנו יודעים שהבית זה העוגן של משק הבית, והמשכנתא זה החיסכון הכפוי. ולכן אנחנו רואים כרגע גם התנהגות צרכנית מאוד נבונה, שקודם כל משלמים את המשכנתא, ואת ההתאמות בצריכה פרטית עושים דווקא בהוצאות אחרות. גם אם המשכנתא משולמת תקין, אנחנו לא מתעלמים מהקושי וההתמודדות של משקי הבית, ולכן גם כשהלוואה משולמת תקין, במיוחד שמשולמת תקין, אנחנו באים ונותנים את ההטבה הזאת במהלך השנה הקרובה.
תאמרי לי, בהינתן, אנחנו מאמרים פה כמובן, שהריבית תעלה במחר 0.25%, ואז תעצר, כמה כסף בעצם הבנק מוותר? על כמה הכנסה הבנק מוותר כתוצאה ממהלך הזה? צריך לקחת פה את זה.
אנחנו, המהלך הזה כמו
כמה זה יעלה לבנק במרכאות? הרי חישבתם את זה.
קודם כל מאוד חשוב לומר שאנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד רחבה של מעל 40 אלף משקי בית, שזה באמת מאוד משמעותי. אנחנו מדברים כמובן שאנחנו לא יודעים כרגע את כל ההוצאות בפועל.
יש לכם הערכה, אחרת לא הייתם עושים את זה.
זה תלוי בגובה הריבית שמחר, העלייה שתפורסם מחר, אבל אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שקלים שהבנק משקיע במהלך הזה לטובת משקי הבית. מבחינת משקי הבית, כמו שאמרנו, זה יכולה להיות, כמו שסמי אמר בפתיח, הטבה של כ-1,000 שקל. ואני רוצה להגיד עוד משהו. בינואר השנה עשינו מהלך דומה לאוכלוסייה יותר מצומצמת, גרעין שהוא עונה על קריטריונים קצת יותר מצומצמים, שבאמת כאילו באמת מייצא אוכלוסייה שמתמודדת עם קושי יותר גדול. פה אנחנו מדברים על הטבה שנייה לאותה אוכלוסייה, ולכן אנחנו מדברים גם על 40, מעל 40 אלף משקי בית, כאשר יש גרעין מאוד גדול של מעל 10,000, מעל 15,000 משקי בית שמקבלים פעם שנייה את ההטבה הזאת.
כן, אני רוצה לשאול אותך, אריאלה, אני מסתכל על הדוחות הכספיים של הבנקים, שכבר פורסמו דיסקונט והבינלאומי, מחר אתם מפרסמים את הדוחות הכספיים, ואצל כולם רואים גידול חד מאוד ברווחי המימון, כלומר הבנקים יודעים לסגסג בתקופה שהריביות עולות, ומניסיון העבר אני יודע שכשזה קורה, כשמצב הלקוחות מורע ומצב הבנקים משתפר, במוקדם ומאוחר מגיעה חקיקה, לפעמים יכולה להיות חקיקה פופוליסטית וכדומה, ויכול להיות שמחר כשבנק הפועלים יפרסם את הדוחות הכספיים שלו, יגידו, הנה שוב, הבנקים חוגגים והמשתקנים סובלים. עד כמה התנאי רקע האלה, הם גם כן משפיעים על ההחלטה שלכם לצאת במבצע כזה.
אני רוצה לבוא ולהגיד שכרגע באמת המהלך הזה הוא לא תלוי לדוחות הכספיים, כמו שאמרתי קודם, זו ההטבה השנייה שאנחנו נותנים כזו באמת של להכניס יד לכיס ולהביא הטבה ממשית ללקוחות. אגב, הבנק היחידי שהוא עושה בפעם שנייה מהלך כזה. אבל אני אחבר לך את זה במהלך ובמעטפת הרבה יותר רחבה. אנחנו כבר מנובמבר 22, שכבנק מפרסמים, ככל שבאמת משתנים תנאי השוק, מספר מהלכים ללקוחות בעלי משכנתה, שכלל פריסות, שכלל בחינה של מחזורים, שכלל גם את ההטבות האלה, וזה לא קשור לדוחות הכספיים, זה קשור לאוגנות, לבנק שכרגע מסתכל על קהל מאוד רחב של לקוחות בעלי משכנתה, ומנסה להביא פתרונות אמיתיים לקהל הלקוחות שמתמודד באמת עם שינויים בהחזר החודשי.
לדעתך, בנקים אחרים יאלצו, בין אם הם רוצים או לא, בין אם הם לא רוצים, ללכת ולהציע חבילה דומה?
תראו, אנחנו רואים בנקים אחרים מגיבים כמובן בצורה כזו או אחרת, עד כה לא ראינו הטבה ממשית כמו הטבה של בנק הפועלים, ואנחנו באמת, אני גאה ושמחה שאנחנו כבנק מובילים הטבה כזאת אמיתית ללקוחות.
תגידי, ומה האפשרות שבעקבות הריבית הגבוהה, הבנק או הבנקים יתחילו לשלם ללקוחות ריבית זכות, על יתרות זכות בחשבון העו"ש?
תראה סמי, כמו שדיברנו ועל השאלה של איתן, זו שאלה לגיטימית, זה הרבה שאלות שעולות כשאנחנו מדברים על הטבות ללקוחות, זה לא תחום ההתמחות שלי, אז אני לא רוצה כרגע להרחיב על הנושא הזה. אני אומרת שוב, לצד השאלות הלגיטימיות ששואלים, ואפשר לדון עליה בהרחבה עם אנשי התוכן הרלוונטיים, אני באה ואומרת ששוב, מהלך כזה לא היה, מהלך ראשון מסוגו, ואין להקל לדעתי ראש במהלך כזה שבאמת בא לתת הטבה ללקוחות.
בהחלט, לא נקל ראש, וגם נקווה שבנקים אחרים יצטרפו לזה ויתחרו, ואפילו ייתנו פייט להטבה הזו.
מעניין גם מה יגיד יושב ראש ועדת הכספים גפני, שהיו לו הצעות חוק, שאף אחד לא לקח יותר מדי ברצינות, אבל היו לו הצעות חוק לקבוע דבר דומה בחוק.
נכון. יפה, אריאלה רנדלשטיין, תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, חלכן.
ותודה לאברי רוזן צבי ונערה מלכין שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.